לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, תתווה בסיוון תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. בעקבות ירי הפצמרים, הבוקר מרצועת עזה מגיב צהל באש לעבר מטרות ברצועה. אנחנו שוחח כאן עם הפרופסור הלל פריש, מומחה לארגוני טרור ומדינות התומכות בטרור, איש האוניברסיטת בר אילן. הוא יזהיר כאן מהקלה על האוכלוסייה ברצועת עזה. לטעמו, הלחץ ההומניטרי היחסי של ישראל על הרצועה מוביל ללחץ של הרחוב העזתי על חמאס, שלא לשגר רקטות וטילים לעבר יישובי עוטף עזה. הוא יסביר לנו מיד ויערוך הבחנה מדויקת בין הג'יהאד האיסלאמי לבין החמאס המורתע לפי שעה מירי לעבר ישראל. על פגיעת הרקטה בחצר גן הילדים היום בבוקר, זמן קצר לפני שהילדים אמורים היו להגיע למקום, ועל ההתמודדות עם החרדות באירוע שכזה, אנחנו נשוחח עם הפסיכולוגית הקלינית, הדוקטור סוזי קגן, שעוסקת גם בהתמודדות במתחים וחרדות במשפחה. נעסוק גם בזירה הטורקית. הפרופסור אפרים ענבר, נשיא מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים, קורא לערוך הפרדה ביחסי ישראל-טורקיה, בין היחס לנשיא הטורקי ארדואן ליחס לעם הטורקי. אנחנו נשמע ממנו איך ואם ניתן בכלל לבצע את ההפרדה הזאת. בכל רם אנחנו נתראה עם הבלגה מול הגידופים שמשמיע ארדואן לעבר ישראל, לא מתייגת את ישראל כאפשר לומר הילד הקפות של המזרח התיכון, כזה שניתן להקות בו ולרמוס את כבודו בזירה שבה הכבוד חשוב כל כך כמו המזרח התיכון. בשורות בהר ברכה, יין ג'וזף מיקווי הר ברכה שבשומרון זכה במדליית הברונזה של תחרות היין הגדולה בעולם שהתקיימה בלונדון. על ההישג הזה אנחנו נשמע ממנכ״ל יקב הר ברכה, ננסה להבין איך מגיעים להישגים מהסוג הזה ואיך מביאים את העולם למצב שבו אין לו ברירה אלא להכיר באיכות היין שמייצרים המתנחלים מהגרעין הקשה ביותר של ההתיישבות. וגם נספר לכם על מיזם חביב שמתרחש באטלנטה לכבוד שנת ה-70 לישראל, עוגיות למען ישראל. בבית כנסת באטלנטה מנסים להגיע לדגל העוגיות הגדול ביותר בעולם, ובכך לשבור את סי גינס. לשם כך מזמינים יהודים מכל העולם לתרום ולהשתתף במיזם שהכנסותיו קודש לארגונים חשובים בישראל. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. צהל מגיב בירי על ירי הרקטות הבוקר לעבר יישובי עוטף עזה. אנחנו רוצים לשוחח על הדרך הנכונה, ככל שניתן להגדיר זאת, מול הירי הזה שמרים ראש מחדש, ואיתן נמצא על קו הטלפון מומחה לקבוצות טרור אסלאמיות במדינות שתומכות בטרור, הפרופסור הלל פריש, שלום לך.
שלום.
מה עוד לא עשינו ונכון לעשות?
אז ראשית רציתי לתקן רק משהו עובדתי. כן. לא היו טילים פצמרים. זה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד משמעותי ההבדל.
המונח רקטות לא עונה להגדרה של פצמרים?
לא. פצמרים הם לא רקטות.
אוקיי.
זה דבר שונה. ההבדל המהותי זה הטווח. אבל משום שזה רק היה פצמרים, אז אפשר להבין מזה שהיו דיונים בין הג'יהאד האיסלאמי והחמאס, מה תהיה התגובה להרג של שלושת אנשי הג'יהאד האיסלאמי אתמול. אז הכל מדוד, הכל מחושב, משום שירו רק בנשק, בסוג נשק, נשק אחד, וירו במשהו שהם ידעו, לא יביא להסלמה. אז הם לא מעוניינים בהסלמה, מאידך הם, הג'יהאד האיסלאמי היה חייב להוציא קיטור. אז אני לא חושב שאנחנו בתקופת הסלמה, אני לא נביא, אבל זה הצפי שלי.
תסביר לנו, פרופסור פריש, למה הניואנס הזה של איזה כלי, באיזה כלי הם השתמשו, מלמד אותנו על אותם דיונים שאתה מדבר, שככל הנראה היו בין שני הארגונים. למה אנחנו לומדים את זה?
משום שזה מאוד מדוד, זה מאוד מחושב, משום שאם זה היה פחות מדוד ופחות מחושב, היו משתמשים גם בטילים, בקסאמים, וגם בצמרים. וגם הקסאמים היו מכניסים על אלפים רבים בקרב הישראלים לתוך זירת ההתנגשות וההתגוששות. ההסתברות של פגיעה בעורף האזרחי גדולה יותר, ולכן האפשרות של הסלמה גבוהה יותר. וזה לדעתי מה שהם רצו להימנע ממנו. כלומר, ייתכן שהג'יהאד רצה להגיע להסלמה, אבל חמאס ששולט בשטח וגם שולט על הג'יהאד האיסלאמי, או יש לו מספיק כוח להכתיב לו דברים, החליט שהוא לא מעוניין בהסלמה. והוא לא מעוניין בהסלמה משום שאחרי 2014 הציבור העזתי מלמטה אמר לחמאס שהוא לא מוכן, הוא לא מוכן לשאת בתוצאות של עוד סבב. והחמאס מודה בזה, החמאס מודה בעובדה שהוא תחת לחץ עממי רב, ואנחנו גם ראינו את זה בצעדה, בכל הקמפיין האחרון אנחנו ראינו רק אנשי חמאס, להבדיל אלפי הבדלים, אבל זה מאוד תואם לקמפיינים של של הימין הישראלי, איפה שהם מופיעים אנשים כמוני, דתיים לאומיים בלבד. אז האנשים היחידים שהגיעו, 98% מהאוכלוסייה העזתית לא הגיעה לגדר, 98%, ואלה שהגיעו הם היו מה שנקרא הגרעין הקשה של החמאס והג'יהאד האיסלאמי, אנשים שהטרור שלהם הוא אומנותם, הם מקבלים כסף בשביל זה, עכשיו, זה המשכורות שלהם.
אנחנו שומעים מהזירה הפוליטית והמדינית, גם מימין וגם משמאל, אנחנו שומעים אמירה חמאס הוא אחראי ולכן חמאס צריך לשלם את המחיר. אתה מנסה כאן לעשות איזושהי הפרדה, אתה אומר דווקא חמאס מנסה לשלוט ואיפשהו למתן את הרצון של הג'יהאד להתפרע.
אין ספק, אין ספק.
זאת אומרת, טועים כל אותם אנשים בזירה המדינית, מימין ומשמאל, שאומרים חמאס בעל הבית וחמאס ישלם?
כן, לא, חמאס בעל הבית, והוא ממתן את התגובה של הג'יהאד האיסלאמי. בל נשכח שאנחנו הרגנו לפני כחודשיים 12 פעילים במנהרה, והיום עוד 3, וזה ארגון קטן, אז הוא בוודאי מאוד מאוד רוצה לנקום כמה שיותר, ומי שממתן אותו זה החמאס. ואני חושב שיש הסכמה לגבי
אז התגובה שלנו כצהל צריכה להיות אחרת? אולי בוא נעזוב רגע, לא נגיב בירי ישראלי וניתן לאש הזו לדרוך מעצמה?
אני חושב שהפעם כן. ייתכן מבחינה אסטרטגית, אני חושב שהסבבים עם החמאס מאוד מאוד דומים לסבבים עם המדינות הערביות בשנות ה-50 וה-60 עד 73, שהביא להוצאתן של המדינות מזירת הקונפליקט. אני חושב שאנחנו בדינמיקה מאוד דומה עם החמאס. אני לא יודע אם 2014 אני לא בטוח אם זה היה סבב האחרון או, או שלפני האחרון. אבל אני חושב ש... אני חושב שהם מבינים, הם מבינים שהאוכלוסייה העזתית לא יכולה לשאת בהסלמה גדולה נוספת, והם ישלמו מחיר יקר. במרי, אזרחי רב נגדה.
בעצם אני שומע ממך דבר נוסף שראוי לשמוע אותו קצת יותר בהרחבה. יכול להיות שאתה מזהה כאן צעדים לקראת הסכם ממשי, כמו שעשינו עם מצרים, ברמה הזאת?
תראה, זה גם לקח הרבה זמן למצרים להגיע להסכמה. אחרי שזה היה ברור שסאדאת החליט ב-72, עוד לפני מלחמת 73, שזאת תהיה המלחמה האחרונה, זה עדיין לקח 6 שנים להגיע להסכם השלום. ועדיין זה הסכם קר, זה שלום קר. אז ייתכן שלחמאס ייקח קצת יותר, אנחנו לא עומדים בפתח של הסכם גדול.
עכשיו, ולגבי האמירה הזאת שלך, שהחמאס מנסה להרגיע ולמתן את הג'יהאד, איך צריכה הזירה המדינית הישראלית להתנהל מול החמאס? האם אולי...
הכי חשוב זה יש קריאות מצד הממסד, הממסד הישראלי, הבירוקרטי, הצבאי, הכלכלי, שרוצה להטיב עם האוכלוסייה ולהגביר את זרימת הסחורות לעזה. זה אסור בתכלית האיסור, משום שזה ירחיב את החמאס מטיל מס על וזה מאשיר את החמאס, וזה מאפשר להם קמפיינים כמו צעדת השיבה. מה שישראל צריכה עכשיו לעשות זה להגיד לחמאס, כמו שאתם הפסקתם לראות טילים, אתם צריכים גם להפסיק במסעות פוליטיים נגד ישראל. זה השלב הבא, ואסור, ועדיין צריך להיות מאוד נוקשים, מאוד נוקשים לפני שאנחנו מרחמים עליהם.
ואתה אומר לא להרחיב את הסיוע ההומניטרי, זאת אומרת...
בשום אופן לא, ליצור לחץ על האוכלוסייה העזתית, כמו שאנחנו עשינו בשלושת הסבבים שהביא את החמאס להפסיק לירות בטילים, עכשיו צריכים ללחוץ על המונים, על העזתים, ללחוץ על החמאס להפסיק קמפיינים, מסעים כמו מסע השיבה.
ומצב כזה שבו אנחנו ניצור את הלחץ ההומניטרי הזה על האוכלוסייה הזאתית, לא יגרור עלינו לחץ בינלאומי?
אנחנו לא צריכים, אני לא חושב שצריכים להקשות בתנאים, הרבה סחורות עוברים, המצב לא כל כך גרוע, זה גם כן, זה מגזימים, תוחלת החיים בעזה היא 3.5 שנים מעל הממוצע העולמי. ולחמאס יש כסף להוציא מסע פוליטי, זה עלה על פי הודעתם, $10 מיליון. אז אם היה כל כך חסר סיוע הומניטרי, הם היו מוצאים את $10 מיליון על הומניטרי ולא על המסע הפוליטי צבאי נגדנו. אז זה מה שצריכים לעשות בשלב הזה.
אז אפשר להסביר את הדבר הזה לעולם, להראות שהכל מדובר באיזושהי פיקציה, ובמקביל להמשיך את הלחץ על האוכלוסייה, והאוכלוסייה תפעל...
כלומר, אנחנו צריכים לנסות להסביר את עצמנו טוב יותר ממה שאנחנו עושים, אבל אסור בגלל דעת קהל לפספס יעדים אסטרטגיים חשובים.
הפרופסור הלל פריש, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך על הדברים.
טוב.
יום טוב. בגזרת עוטף עזה מנסים החל משעות הבוקר להחזיר את השגרה למקומה, בעיקר להרגיע את התושבים. אנחנו רוצים לשמוע איך עושים את זה כשבאמת פיצצת מרגמה נוחתת בחצר של גן ילדים, כשעה לפני שהילדים אמורים להגיע אל הגן. באירוע הזה, כמו שאנחנו יודעים, אין נפגעים כמובן, אין גם פגיעות ברכוש, אבל בהחלט פגיעה של רקטה במקום כל כך רגיש, מטרידה לא רק את הילדים, אלא את ההורים ובכלל את התושבים. איתנו נמצאת על קו הטלפון, הדוקטור סוזי קגן, שלום לך.
שלום לך.
יועצת פסיכולוגית בכירה, ואת מטפלת גם בנושאים כאלה של חרדות ילדים. איך מתמודדת?
כן. פסיכותרפיסטית, אבל אני אגיד לך מה, למעשה, לפי מה שקרה היום בבוקר, הילדים עצמם לא ערים לנתונים, זה יותר ההורים נתונים לנתונים, ההורים מודעים לנתונים. ומה שמאוד מאוד חשוב זה להגן על הילדים מפני אותה אינפורמציה. זאת אומרת, שהרבה פעמים אנחנו ההורים מדברים ליד הילדים בלי להבין איזה חלקים הם, 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 הם מסיקים או מפתחים לעצמם. כל הורה, הרי בכל זאת קרה משהו לגן, אי אפשר להיכנס היום לגן, הגן סגור. צריך לתת לילדים מסבר שהוא תואם גיל. למשל להגיד שקרה משהו לגן ואנחנו כרגע נמצאים בתיקון, לא צריך לתת להם אינפורמציה של האסון הזה. ובמקביל לזה שמסבירים להם את זה בשפתם, צריך ליצור להם את התחושה שהם ילדים מוגנים, שאנחנו ההורים נמצאים כאן כדי להגן, שהצבא שלנו של מדינת ישראל הוא הצבא החזק. גם ילדים שכבר כן גילו את הנתונים ונכנסים למצב של פחד ואפילו של חרדה, אני כן אומרת להורים, עצרו שנייה הכל, תתפנו אל הילד, דברו איתו, תבינו ממה הוא מפחד, ותנסו לאשר לו שהוא כרגע לא נמצא בסכנה, שהוא כרגע במקום שהוא מוגן, עם אמא, עם אבא, בחדר, בבית, אפילו עם הגן הסמוך שהוא גן לכאורה, שהוא גן שמור.
בעצם כדי להגיע למציאות הזאת שבה הורים יכולים להנחיל לילדיהם את התחושה שהם מוגנים, כדי שזה יקרה, קודם כל ההורים צריכים לעבוד על עצמם.
לגמרי, לגמרי.
אז איך עושים את זה? אנחנו... כי ההורים יש להם 24 שעות של חדשות, בעיקר מי שגר במקומות האלה בעוטף עזה, ומרגיש את הדברים, ונמצא עם המתיחות,
נכון.
ורואה את הפעילות של הצבא, ושומע את הבומים, בשבילו הזעקת צבע אדום זה לא איזה משהו שפה ושם שומעים איזשהו עדכון בחדשות, הם שומעים את הדברים האלה כחלק מהשגרה, איך מרגיעים
נכון.
את עצמם.
נכון, אז האמת שזה תהליך, זה לא, אין לנו כפתור שמחבל לנו את החרדה. אנשים שמצויים בסביבה בעוטף עזה נמצאים בחרדה תמידית, אפילו מחקרים מראים שרמת החרדה שלהם היא בין הגבוהות בעולם, בגלל שהיא חרדה מתמשכת גם. כרגע הם חזרו לצערנו לקו האש. הם צריכים להשתמש במנגנונים שהם השתמשו בהם בגל הקודם. את השיח שהם דיברו עם עצמם, את ההרגעה, את הקרבה למקומות מוגנים. אנחנו חייבים להיות מודעים לכך שלעיתים צריך לקבל טיפול. לפעמים אתה צריך להיעזר באיש מקצוע כדי להרגיע, כדי להמשיך לתפקד ליד הילד שלך, כדי שהתגובות יהיו פרופורציוניות ליד הילדים, כי הילדים עוברים פחד נוראי, בעיקר, לא מהאירוע הביטחוני, אלא מתגובת ההורים לאירוע הביטחוני.
זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו אין מה לעשות, צריך לרוץ למרחב מוגן, אבל נכון. לעשות את זה... מתוך איזושהי אווירה יותר רגועה, צריך להגיע כמה שיותר מהר, ויש הזעקה ברקע, ושומעים קולות וסירנות, לפעמים גם פיצוץ פה ושם, איך עושים את הדבר הזה בצורה
כן.
רגועה? זה דבר אובייקטיבי לכאורה.
נכון, תיאורטית אתה צודק, צריך לעשות את זה רגוע, ולרוץ עם הילדים לממד, ולהגיד שהכל בסדר, ולשמוע את הבום ולהגיד, אוי, היה הבום, זה נגמר, תיאורטית זה אפשרי. בפועל אנחנו כולנו כאן גיבורים מהמרכז ומכל רחבי הארץ. הם נמצאים שם בקו ראשון של האסונות האלה. בכל הורה, בתוך היכולות שלו, בתוך כמה שהוא יכול, ינסה לעשות את המיטב. זה ברור שזה קשה, זה ברור שזה אתגר, ברור שהעיניים הקטנות שם נשואות לתגובת ההורה. אבל עם המודעות, עם ההשתגלות, עם הניסיון לצערי, חייבים לנסות לעשות טיפה יותר, כדי להעביר לילדים את המסר שהעולם שלהם לא מתפרק כרגע.
ולהפנים קודם כל בינינו לבין עצמנו שהעולם באמת לא מתפרק. קודם כל בינינו ואחר כך להעביר את זה הלאה.
נכון.
דוקטור סוזי קגן, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
יום טוב. כעת אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה שמטרידה אותנו בעניין המדיני מול טורקיה. איתנו נמצא על קו הטלפון נשיא מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים, הפרופסור אפרים ענבר, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה קורא לערוך הפרדה ביחסי ישראל-טורקיה בין היחס לנשיא הטורקי ארדואן לבין היחס לעם הטורקי. אני רוצה לשאול אותך לא רק למה, אלא האם זה בכלל אפשרי בפועל?
טוב, הסיבה להצעה שלי להבחין בין העם והמדינה והנשיא הנוכחי היא שיש איזשהו מאבק על נשמתה של טורקיה, שבה המאבק הזה ארדואן מייצג את הצד האיסלאמיסטי מאוטומניה פחות נחמד. לעומת זה יש חוגים אחרים בחברה הטורקית אשר שואפים לקשר טוב יותר עם המערב וגם כמובן עם ישראל. ולכן צריך לנסות לא לצרוף את הקשרים עם כולם. במיוחד שטורקיה היא מדינה גדולה וחשובה במזרח התיכון.
אולי נכון, אבל בכל זאת לקשור בין השניים, כדי שהעם הטורקי יבין שיש מחיר לבחירה שלו בארדואן. כמו שאנחנו מבקשים מהעם בעזה להבין שבחרתם חמאס, יש לזה מחיר.
כן, אבל יכול להיות שבאיזושהי סיטואציה ארדואן יפסיד את השלטון, ואז תהיה מפלגה אחרת בשלטון, יהיו אנשים אחרים, ואנחנו צריכים לשמור על ערוצים פתוחים עם חלק לפחות מהחברה הטורקית שיכולים למלא תפקיד חיובי מבחינתנו, לא רק ביחסים הדודדים, אלא גם במציאות המזרח תיכונית. אני מתכוון למשל ליחס לאיראן. בסופו של דבר טורקיה הייתה יריבה היסטורית של איראן, ויכול מאוד להיות שהם יתעוררו ויבינו שהיריבות הזו מחייבת אותם לפעול נגד השאיפות האימפריאליות של איראן.
אבל השאלה באמת, עד כמה אנחנו צריכים להבליג כדי לצפות ולייחל היום שבו יוחלף ארדואן? בינתיים אנחנו סופגים לא מעט, גם השפלות, אבל גם דברים אקטים מעשיים מן הסתם.
א', אני לא מציע להפליג על קיתונות הכעס והאנטישמיות של ארדואן. אני חושב שטוב עושה הממשלה שמגיבה לדברים ושומרת על כבודנו הלאומי. אבל מפה ולחרף את כל המדינה הטורקית יש מרחק.
אז עכשיו בואו נרד לרמת המעשים ברמה המדינית אסטרטגית. איך ממשיכים, וזה מן הסתם לא רק שיחות טלפון עם גורמי אופוזיציה. מדובר במן הסתם אתה מציע צעדים מעשיים שבהם אנחנו מנתבים את היחסים לגוף מסוים ולא לגוף אחר. איך עושים את זה?
בסופו של דבר, טורקיה איננה דיקטטורה מוחלטת, ויש עדיין חופש פעולה לכל מיני אנשים לבוא לדבר איתנו, לא תמיד הם צריך לעשות את זה בישראל, יש מקומות אחרים, אפשר להשתמש גם במידה מסוימת בכוחה של ארצות הברית, אשר ודאי לא מרוצה מהכיוון שארדואן לוקח את טורקיה במדיניות החוץ שלו. ובהחלט צריך לדבר עם כל מיני גורמים בטורקיה, להמשיך את הדו-שיח איתם, למרות הקשיים שיש לנו עם הממשלה הטורקית. עכשיו, גם הממשלה הטורקית מבחינה בין דברים, ובינתיים, למשל, היא לא פוגעת ביחסים הכלכליים שהם חשובים לשני הצדדים.
אנחנו, בזה שאנחנו כל הזמן, יש איזשהו חשש, אנחנו לא מדברים על הארמנים, לא מדברים על כל מיני דברים, כי אולי יבולע לנו בענף התעופה, או בענף הגז, או לא יודע מה, כל מיני תחומים נוספים. החשש הזה, שאנחנו מפגינים אותו כלפי חוץ, הוא לא קצת מחליש אותנו, גם בעיני הטורקים, וגם בעיני מדינות מזרח התיכון אחרות?
תראה, בנושא הגז צריכה להיות עמדה ברורה, שאנחנו לא נעשה עסקים עם טורקיה, כל עוד שלא תשנה את עמדתה. למרות שמאוד רוצים שאנחנו נעביר את הגז מהים התיכון דרך טורקיה. אבל יש נושאים אחרים, כמו שואת הארמנים, שהם דברים שלא קשורים למציאות הנוכחית, אני לא בטוח שכנסת ישראל צריכה לעסוק בחקירות היסטוריות בחוץ לארץ, ולדעתי זה פשוט מיותר. אני מציע לכנסת לעסוק בעניינים שהיא נבחרה בשבילה, ולא להתעסק בהיסטוריה שלפני יותר מ-100 שנה.
אנחנו לא
גם עושים... אנחנו לא דורשים... שיקירו בשואה של יהודי אירופה או יהודי אירופה וצפון אפריקה. אנחנו עשינו את זה עם הגרמנים וגורמים אחרים. מה שחשוב זה היחסים הדו-צדדיים בימים הללו.
והעובדה שאנחנו, אם נעזוב את העניין של השואה הארמנית, אם אנחנו נעבור לעניין, לעניינים כלכליים שאנחנו עדיין שומרים על קשר, אנחנו גם עדיין שומרים על ערוץ דיפלומטי, למרות שאנחנו די חוטפים מהטורקים, או מהממשל הטורקי, זה לא מעיד על איזושהי חולשה בזירה הזאת של המזרח התיכון, שבה כל מי שחלש יחטוף מאוד ועוד אנשים?
תראה, היחסים הכלכליים מועילים לשני הצדדים, אנחנו גם בטוח, כל המאזינים יודעים, שיש לנו יחסים כלכליים עם מדינות המפרץ. אנחנו לא דורשים מהם שיצאו מהארון, שיהיו יחסים דיפלומטיים. אנחנו יודעים למדר את שני הדברים. יש דברים שמועילים לשני הצדדים, אנחנו מרוויחים מזה. יש דברים שלא קשורים בהכרח ניהול היומיומי של היחסים, ואנחנו יכולים לחיות עם הדברים האלה. אנחנו לא חיים בעולם שכולם אוהבים זה את זה, וצריך שיהיו קשרי עם בין עם כל הזמן. אנחנו מרוויחים מהקשרים עם המדינות הנפרציות. כן, אז אנחנו יודעים למדר את זה מיחסים מדיניים, לא דורשים מהם שגרירויות, אותו דבר עם הטורקים. יש דברים שאנחנו נהנים מהם, נעשה אותם. יש דברים שאנחנו לא נהנים, לא נעשה.
הפרופסור אפרים ענבר, נשיא מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
בבקשה.
שלום שלום. הבוקר שמענו על דיה קצת לא נעימה מכיוון היישוב הרווחה שבשומרון, שני פלסטינים שניסו להיכנס ליישוב, נתפסו שם. אנחנו רוצים לעסוק דווקא בבשורות מכיוון הרווחה, ואנחנו שומעים על עוד הישג של יין מעקבי הרווחה. איתן נמצא על קו הטלפון ניר לוי, מנכ"ל יקב הרווחה, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז אנחנו נרצה עוד מעט לשמוע ממך קצת על האווירה עם הבוקר המתוח ביטחונית הזה, אבל קודם בוא נפתח בדברים הנעימים והנחמדים. אתם זוכרים עם יין ג'וזף שלכם, אתם זוכרים במדליית ברונזה בתחרות הגדולה בעולם.
נכון, נכון, התבשרנו על כך כבר לפני מספר ימים, ותודה לאל, היום זה באמת אושר, וקיבלנו גם את הסרטיפיקט. ואנחנו שמחים על כך מאוד, כי בעצם זה מביא כבוד בוודאי לשומרון ולמדינת ישראל כולה, וגם זה שזה תחרות הבינלאומית הגדולה ביותר בעולם. מדובר על משהו כמו 17,000 ינות שמשתתפים בתחרות, שזה בקנה מידה אדיר. 33 מדינות, מהם 275 שופטים, ששופטים את כל הינות ומסננים אותם וככה מדרגים אותם ומעלים אותם שוב סינון ושוב סינון, עד שמגיעים בסוף למדליות שבהם זוכים מספר ינות באחוזים.
תסביר לנו רגע, ניר, למי שלא בקיא באיך עניינים כאלה מתנהלים, מה זה הסינונים האלה? זאת אומרת,
הסינונים האלה,
איך עוברים משלב לשלב?
כמות גדולה כזאת של יין, שזה לא בקנה מידה שאנחנו מכירים בכלל, זו התחרות הוותיקה בעולם, התחרות כזאת מנערכת חודשים רבים, קליטת היינות מכל העולם, לאחר מכן בדיקה שהיינות תקינים ועוברים את כל מה שצריך מבחינה טכנית, מבחינת מעבדה וכו', לאחר מכן גם כן נטעמים, רק לטעום כמות כזאת של יינות, זה לוקח שבועות רבים על ידי שופטים, כמות גדולה של שופטים, 275 שופטים, מדובר על כמות אדירה של שופטים, שופטי יין,
רגע,
יושבים
כל,
בחדרים ממוזגים.
כל אחד מה-275 שופטים האלה,
כן.
צריך לטעום 17,000 יינות?
לא, מה פתאום, לא, לא בגלל זה יש כמות כזאת גדולה, לא, זה בלתי אפשרי, לא, לא, זה מחולק, זה מחולק, מחלקים את זה ביניהם בכדי שלא יתאמו כזאת כמות גדולה של ינות, אי אפשר ששופט אחד איתם, אז זה מתחלק, אבל זה כמות אדירה של שופטים, מהרבה מאוד מדינות, בטח מדינות עושות יין, ובסופו של דבר, בסוף, לאחר סינון מסוים של הינות, אם זה ינות ראויים, ינות פחות ראויים, במדרג, יש לנו מדרג שם שהם מפרסמים אותו גם באתר שלהם, כמובן בדיקנטר, שיש לנו מ-83 נקודות עד 85 נקודות, שזה כבר יין שהוא מתקבל, יין שמתקבל, זה ללא מדליה, אבל זה יין שמתקבל, ולאחר מכן זה עולה מברונזה עד שזה מגיע דרך מדליית כסף וזהב, זה מגיע גם לפלטינום וגם לנבחר ביותר מכל הזה, שזה 100 נקודות נקיות. אנחנו קיבלנו בתחרות הזאת 87 נקודות על היין שלנו, על הג'וסף קברנס סוביניון בציר 2016.
רגע, איפה 13? מה קרה? מי הוריד לכם? מי האנטישמי שהוריד לכם את ה-13?
תראה, אנחנו לא, אז אני אגיד לך, דווקא בציניקניות האנגלית המיוחדת, מי שמכיר את האנגלים, יודע שאין להם שום רבב, זאת אומרת, גם כתוב שומרון, אמנם אצלם זה מקוטלג שרון שומרון, זה האזור גידול, כי אנחנו מדברים גם על אפיליישן, על אזור גידול, אם זה נגב זה נגב, אם זה גליל גליל, אצלנו זה מקוטלג תחת שומרון, זאת אומרת, אין לנו דרך להתחמק מכך, ועד רבה, וגם אנחנו יודעים שזה לא מה שמשנה, בגלל שהיינות נטעמים בצורה נקייה, בצורה מה שנקרא אובייקטיבית ביותר.
הבקבוק לא מופיע שום סממן.
הבקבוק בדרך כלל מחוסה לדעתי בתחרויות האלה, אף על פי שמדובר על תואמי יין מקצועיים כמובן, ושופטים שכלל לא מעניין אותם האזור וכו', מעניין אותם רק הטעם, הצבע והריח של היין, בכדי בכלל לבדוק אם הוא ראוי וכו', לעלות את השלבים. ושוב אני אומר, בעבר זכינו, בשנת 2013 ו-2014, גם זכינו במדליית כסף על איזשהו פטי צעירה מיוחד מאוד שהיה לנו, והשנה אנחנו שמחים על כך מאוד מאוד שזכינו במדליית ברונזה, שזה יין שהם כותבים עליו שהוא בפירוש עשוי טוב, והוא יין לפנים, מה שנקרא straight forward, יין שהוא מוגש ישר ככה, ואפשר ליהנות ממנו מאוד, and enjoyable wine, מאוד 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 אפשר ליהנות מהיין הזה, וזה בשבילנו חותמת שלא אנחנו חושבים שהיינות שלנו טובים, אלא שיש מבקרי יין בינלאומיים עולמיים, בתחרות הגדולה בעולם, שגם מבקרים את היינות ואומרים שהיינות בשומרון הם מצוינים ואיכותיים ביותר.
תאמר לי, איך באמת מגיעים לתוצר כזה? מבחינת העבודה שלכם, מה שונה העבודה להוציא את התוצר הזה לעומת תוצרים אחרים?
ראשית, אנחנו מדברים על יקב בוטיק. אנחנו יקב נחלה, יקב בוטיק. אנחנו מגדלים את כל הענבים שלנו שנכנסים ליקב. בהר גריזים, בהר ברכה. ברוך השם, היום מעל 100 דונם קרמים אנחנו מחזיקים. אנחנו מגדלים ענבים משנת 1998 על הר ברכה, על הר גריזים. ועם השנים נודע לנו שהאיכות כאן מיוחדת והכלי מיוחד. עם כל מה שסובב, הרי פתחת את הידיעה שלנו כאן עם הבוקר הזה שנתפסו אגב, השואלים קטנים מחבלים קרמים, אך קרמנו סמדר. זאת אומרת, גם השואלים האלה שמנסים לחבל בקרמים וגם עשו לצערי נזק, הבנתי, בשילו לפני יומיים, ואנחנו מחוברים, אנחנו חקלאים כאן מעל 20 שנה, ועומדים על המשמר. עומדים על המשמר גם בניתור בקרם. הקרם דורש ניתור. כתוב שצריך לנטר את הכרם, לנטר זה אומר לחפש מה מפריע לכרם, מה מציק לו. הכרם הוא כמו כל הרבה גידולים חקלאיים, זה חקלאות שאנחנו עוזרים לה להתבסס. אנחנו, התפקיד שלנו לעזור לגפן או לסוג אחר של חקלאות, להתקדם ולהגיע עד מצב הבשלה, עד מצב הפירות. אנחנו בדיוק סיימנו את שבועות עכשיו, שזה באמת...
אבל מה זה אומר? מה זה אומר? הניתור הזה שאתה מדבר עליו.
הניתור
הוא בדיקה, אני אצלי
בדיקה
בחצר,
בקרמים.
אצלי בחצר כן. יש איזה משהו שמישהו קורא לו פעם קרם, לכל הזמן הענבים גדלים כאלה עצובים ואומללים כאלה. מה
צריך,
מה
אני, תקרא לי לבוא, תקרא לי לבוא לקרם שלך, אני אסתכל מה הבעיה שם, אולי אני צריך, זה בדיוק הניתור שאנחנו מדברים עליו.
מה זה אומר? מה אתם מחפשים
שם? הנוטרי הקרם, לנטור את הקרם. לנטור זה אומר לחפש מה מפריע, מה מציק, למה לא. אתה מבין? זה בדיוק העניין של הנטירה, כי כביכול ממבט על נראה שהכל ירוק ויפה. רק צריך לחפש את מה שמפריע, ולראות מה מציק. ואז שפותרים את הבעיות, פתאום, ברוך השם, הדברים מסתדרים. אנחנו כאן יושבים על מיקרו-אקלים מאוד מיוחד בהר ברכה, של ימים חמים ולילות קרים, בזמן שיורד שלג במדינת ישראל רבתי, יורד אצלנו גם שלג, שזה מצוין לגפן. הייתה שנה, ובשנים האחרונות לצערנו, זה לא בשליטתנו, יש קצת בצורת במדינה, אפילו הייתי אומר, גם מדברים הרבה על התפלת המים וכו', בעיות המים, אבל נשים את הבעיות בצד, כמו שהתחלנו גם עם הידיעה בבוקר, וברוך השם, גם אותם מפגעים שניסו להגיע, והם היו עדיין רחוקים מהיישוב, ברוך השם, ככה אני יודע, ואחד מהם אפילו, אני חושב, נורא בדרכו, והשני נתפס על ידי צבא הגנה לישראל.
אגב, היעד שלהם, אם כבר אנחנו מדברים על זה, היה טרור חקלאי, מה שנקרא היום?
לא, אני לא מעריך שהיעד שלהם היה טרור חקלאי, זה מה שאני יודע, אבל שוב, אני לא יודע את זה על השורו עד הסוף.
מכיוון שהזכרת, בוא נחזור רגע לעניינים שלשמם התכנסנו. אתה אומר, בשנים האחרונות יש בצורת, עד כמה באמת זה משפיע עליכם?
תראה, גידול גפן היין, למזלנו, הוא עץ בעל, זאת אומרת, בפועל הוא אמור להסתדר גם ללא השקעה, כמו הזית. אבל זה גידול שצריך מים ולא מעט מים, אפילו 300 קוב לדונם, לפי משרד החקלאות והמפתחות לפי תקנים של מים. וצריך לספק את המים האלה. ברוך השם שהתושבים בשומרון גדלים כמו הקרמים בשומרון, וגם הספקת המים לכאן מגיעה יותר בעוצמה ויותר בחוזקה, משנים עברו, ואנחנו שמחים על כך, מאוד מאוד שמחים על כך, ונבנים עוד בתים, ועוד מגורים, ועוד משפחות, ולכן גם, אני חושב שגם הספקת המים לכאן יותר סדירה, משהייתה בעבר, כידוע, היה לנו לא מעט עניינים של מים בשנים האחרונות, אבל לעניין השחייה במדליות, באמת, אתה יודע מה, מה שנקרא, יגעת ומצאת טעמים, עבודה קשה, איכות של קרמים, ברוך השם, שנבחרו באמת להיות קרמים מאוד מאוד מיוחדים, גדלים באזור השומרון, בכל אזור השומרון, יהודה ושומרון, והם מביאים את התוצאות בסוף גם על שולחנם של מלאכים, שולחנם של רובנים, ושולחנות בינלאומיים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על השחייה הזאת הבוקר.
עכשיו, אז רק שאני אבין, אמרת שב-2012-2013 זכיתם במדליית כסף, מה יותר נחשב, הברונזה הזו או הכסף ההיא?
כמובן שכסף הוא נחשב, אבל לזכות נחשב במדרגה אחת יותר גבוהה, גם זה, yeah. זה עדיין לא כסף, זה עדיין כסף וזה לא זהב, אבל בכל אופן, יין שהוא מאזור ה-86 נקודות כבר, הוא כבר יין שלא רק קונה שמשלם כסף על היין ורוכש אותו, יודע שהוא רוכש יין איכותי ברמה בינלאומית, אלא שהוא מקבל תמורה טובה למחיר שהוא משלם גם כן. זה דבר מאוד מאוד חשוב בענף שלנו, ענף היין, כמובן את היין מייצרים גם בשביל למכור אותו, ואנחנו מייצרים 50,000 בקבוקים בשנה, ברוך השם, ביקב הר ברכה, כבר משנת, אני חושב, 2014. שומרים גם את השמיטה, על פי ההלכה המחמירה ביותר, בזכות הרב אליעזר מלמד שלי, את הרב היישוב וראש הישיבה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על כך שאנחנו זוכים במצוות יישוב הארץ, ובמצוות התלויות בארץ, שיש לנו את הזכות לעשות זאת כאן.
אני חייב עוד כמה עניינים קטנים, מסביב כן. לנושא הזה, כאשר כן. באמת מגיע האזרח הפשוט, לא זה שעכשיו בדיוק הוא יודע ככה לגלגל בפה שלו את כל, נכון. את כל העניין, בן אדם פשוט מגיע לחנות, למרכול הסמוך למקום מגוריו, הוא יודע לזהות את ההבדל הזה, או שאתם בונים רק על הגאונים האלה של גאוני היין?
אז תראה, מעניין מאוד שמדינת ישראל ראשית לנפש כבר העלתה את רמת הצריכה שלה, באפילו 3-4 ליטר, 3-4 ליטרים, בעבר זה היה משהו מונח על 4 ליטרים לנפש, היום זה עומד כבר על 7 ליטרים לנפש, ואנחנו שמים לב שהצרכן הישראלי כבר, כן, טעם ינות ב-15 שנה האחרונות, קברנה ומרלו, קברנה סוביניון, וכבר מבין קצת בחך ובטעמים, ומתקדם לכיוון העינות של מעל ה-50 שקל על המדף, בגלל שהוא יודע שהוא קונה משהו יותר איכותי, והוא כבר מבין את זה. הוא כבר טועם ומבין את זה, וזה עניין של זמן. זה תהליך ועניין של זמן, מודעות גדולה יותר לעינות וליין בכלל, במהלך הסעודה, במהלך הארוחה, ואני חושב שאנחנו מתקדמים בכיוון הנכון.
אבל אדם כמוך הופך להיות קצת בעיה כשמזמינים אותו לקידוש אחרי תפילת מוסף, נכון? אי אפשר לשים לידך כל יין, אתה...
לא, נכון, אני לא רוצה להגיד שמות, חד ושלום, לא נגיד שמות, אבל כן, אבל עוד פעם, אתה יודע, באמת, גם העינות של 4 ב-100 ו-3 ב-100 עושים אותם, בגלל שרוצים שכולם ייהנו וישתו יין, וזה יין כזה או יין אחר, נכון, יש כאלה ענבים, אבל בסך הכל כתוב שארץ ישראל מגדלת פירותיה, ומשבחת, גם משתבחת בפירותיה, אז הפירות של ארץ ישראל הם פירות טובים מאוד, באמת, אבל אנחנו ברוך השם יושבים על פסגה של הר בהר גריזים, ויש לנו כאן קרמים מאוד איכותיים כבר, שגם מומחים עולמיים היו כאן וביקרו כאן, ונתנו את חותמם על הקרמים שאנחנו מגדלים כאן, והתוצרת מכאן, ב-840 מטר מעל פני הים, ממיקרו-אקלים יחידני, נותנים את אותותיהם, וברוך השם, איך אומרים, שואלים קטנים מחבלים כרמים, אך קרמנו סמדר. זאת אומרת, בסך הכל...
ברמה הזה שאתם לעשות, אתם התנחלות, הגרעין הקשה,
לא, ממש לא.
זה לא מפריע להם כל העניינים האלה?
אז הנה, קודם כל, כבר לא מעט שחיות יש בתחרות הבינלאומית הזאת מהשומרון גם. וצריך להסתכל על זה עוד פעם, בעין מאוד אובייקטיבית, מאוד מאוד נטולת מסכים, כן, ולהגיד אם היין טוב או לא טוב. לא העניין שייך מאיפה הוא מגיע.
אז זהו, האמירה הזאת היא מחזיקה מים כשאתה מגיע אל... אל השוק האירופי, לא אומרים לך, אוקיי, את המדליה תשמור לעצמך, אנחנו לא קונים כי אתה מתנחל מהרברכה?
אז תראה, נתקלנו בעבר, אני חושב שכרגע מחאת ה-BDS ירדה קצת, היא לא נמצאת בכותרות, אני חושב שהיו דברים הרבה יותר חזקים בכותרות בחודשים האחרונים, אולי בשנה האחרונה, זה כבר לא נמצא בראש הכותרות, אנחנו משווקים גם להולנד יין קצת, לארצות הברית ברוך השם אנחנו עושים שיווק גדול, אבל היינו רוצים יותר להשתרש באירופה, ושוב, ינות כשרים, הרי הקשרות זה גם כן משהו שמכוון, והיינות שלנו כולם כשרים למהדרין, ואנחנו בעיקר באמת, באמת הולכים לאוכלוסיות של יהודים עולמיות או ישראליות וכו', ופחות מעניין אותנו שזה יגיע למקומות שזה לא כזה עניין להגיע לשם, כי העולם מלא ביין, יש ינות אוסטרליים ויש ינות ניו זילנדים ויש ינות צורפתיים, לא חסרים ינות לא קשרים בעולם, ובעיקר השוק היין הישראלי וזה לא חידוש, הוא מכוון מטרה לשוק היין הקשר הבינלאומי והכלל עולמי. זאת אומרת, אז לכן גם אם ישנה עניין של BDS, הוא לא אמור ממש להשפיע בצורה קריטית, מה שנקרא, אתה מבין, על השוק היין, כי אנחנו גם מדברים עדיין בכל זאת על היצור שלנו, שהוא יצור ישראלי טוב, אבל הוא עדיין מכיל, יכולים להכיל אותו, בוא נגיד, בעולם, כן?
יפה, ניר לוי, מנכ״ל יקי, ברכה. נסיים בברכת מזל טוב, ונאחל לכם המשך דומה בתחרויות נוספות. תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה רבה, תודה רבה.
כל טוב.
יום טוב.
ועכשיו אנחנו אומרים שלום למט לואיס, שלום לך.
היי, שלום, שלום.
אנחנו מאירים אותך אצלך מוקדם בבוקר, אתה נמצא באטלנטה, ואנחנו שומעים על מיזם מעניין שאתם נערכים אליו, עוגיות למען ישראל. אתם רוצים ליצור דגל ישראל ענק מעוגיות ולשבור את סי גינס.
כן, כן, זה יהיה יותר מ-3,000 סקוויר פיט, וזה נעשה מיותר מ-100,000 עוגיות, סליחה של האנגלית שלי.
אוקיי, אנחנו נסתדר עם, עם האנגלית, תשתדל ככה למעננו קצת בעברית, יהיה בסדר. באיפה, כן. איפה נולד הרעיון הזה, דגל מעוגיות?
אז ריץ טנלר, שעובד בבית כנסת שלנו, הוא ראה את זה באינטרנט, שלפני שנה פקיסטן עשה את זה, והם שברו את הסייגינס ליום 70 שלהם, והוא אמר נעצמו, אז אנחנו נעשה את זה ל-70 בישראל, בשביל ישראל, שחוץ לארץ נותן חיבוק ונישוק לישראל, שכולנו ביחד נעשה משהו on behalf of Israel.
עכשיו, ה-C שאתם רוצים לשבור זה במספר ההוגיות או בגודל של הדגל הזה? במה ה-C בדיוק?
בגודל של הדגל.
הגודל. ומה? זה C ש... שמדבר על זה שדגל שעשוי מעוגיות או דגל לציון יום הולדת למדינה. איך זה, איך ההגדרה של של השיא הזה?
הדגל של של עוגיות.
דגל מעוגיות. עכשיו, אנחנו יודעים יש עוגיות בצבע חום בדרך כלל, אולי לבן עם וניל, אבל עוגיות כחולות כמו הדגל שלנו, זה קצת בעיה, לא?
כן, אז יש לנו הבייקרי בניו יורק שעושה את זה לנו, והם עושים אייסינג, אני לא יודע איך אומרים, עושים אייסינג כחול על כמה מהעוגיות, 35% בערך, לעשות הכוכב וגם הסטריפס.
המגן דוד ושני הפסים. עכשיו, כן. בעצם איך משתתפים? אתם קוראים באינטרנט לציבור לקנות בעצם כל אחד עוגיה ולהשתתף בעניין הזה, נכון?
כן, כן. רוצים שכל עוגיה ועוגיה יהיה ספונסרד, תרומה ממישהו, וכל הכסף נותנים לארגונים בישראל לצדקה. ה-United הצלה והמשפחה אחת וה-Jewish Agency.
ובעצם המטרה היא להגיע לכמה כסף?
בעזרת השם, $1,000,000.
$1,000,000 מעוגיות, כשבעצם אתם אומרים $10 על כל עוגיה, נכון?
נכון.
וכמה כבר אספתם?
עכשיו אספתם כמעט 10%, אבל... the big push, עושים את זה בשבוע הזה, בשבוע האחרון של הקמפיין, רוצים שכל אחד ואחד משתתף, כפי יכולתם.
זה עוד 5 ימים, נכון? עוד 5 ימים, זה היום הגדול.
עוד 5 ימים, נכון.
שבו אתם מתקשרים לאנשים בכל העולם, תתרמו $10 עוגיה, וה$10 הולכים לארגונים חשובים בישראל.
נכון, נכון. ואנחנו, זה יהיה בלייב סטרים, אנחנו בונים את זה באטלנטה, אבל מכל העולם יכולים לראות את זה באינטרנט, מהוובסייט שלנו. cookiesforisrael.org.
איפה תשימו את דגל העוגיות הזה? איפה? יש איזה מקום כזה גדול?
כן, יש איך אומרים, חדר לשמחות גדול בבית כנסת שלנו, ועושים את זה שם.
יפה, ואתם רוצים, ואתם מתכוונים שלא יהיו רק אנשים מאטלנטה, אלא מכל הקהילות היהודיות.
לא, מכל העולם.
מכל העולם.
יש כבר נתנו מאפריקה, מדרום אמריקה, מישראל בטח, ורוצים שכל אחד ואחד מכל העולם משתתפים. זה יהיה משהו להיות בכינס.
יפה, אז הדרך להגיע אליכם זה האתר Cookies for Israel, זה האתר. דרכו אפשר ליצור קשר, לתרום ולהשתתף במבצע הזה עוד 5 ימים, היום הגדול, שבסופו כולנו מקווים יהיה לכם דגל גדול, דגל של עוגיות, 70 שנה למדינת ישראל, $1,000,000 לאירועים וארגונים כאן בישראל. מת לואיס, אטלנטה, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
כל טוב.
כל טוב.
עד כאן יום הנפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה. לפרופסור הלל פריש. לדוקטור סוזי קגן. לפרופסור אפרים ענבר. לניר לוי. למט לואיס. לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.